שעה היסטורית. המהפכה הצרפתית. חלק שלישי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על חלוצי הרומנטיזם הצרפתי.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
בתוכנית שעברה עזבנו את נפוליון בונפרטה, אז עדיין קצין צעיר בצבא הצרפתי, ליווינו את הדרך שלו מהיותו לאומן קורסיקאי,
כן.
להפיכתו ללאומן צרפתי.
לאומן?
בוא נגיד, לוחם למען צרפת, זה יהיה
כן,
נכון?
כן, בהחלט.
בהחלט, יפה. אז בנקודה
לוחם הקריטית... לוחם גם בעיקר למענו.
בסדר. רשמתי בפניי את התיקון ואני מקבלת אותו בהכנעה. כן. אז בנקודה הקריטית הזו, המכרעת הזו, בחייו של נפוליון ובחייה של צרפת כולה, אנחנו מצטרפים.
כן, ואנחנו נדבר היום על שתי דמויות שהן למעשה הבונות של הרומנטיזם הצרפתי. אחרי זה להמשיך עם הרומנטיזם הצרפתי, שיש לו שמות גדולים, כמו ויקטור היוגו וכו', אבל היום אנחנו נדבר על החלוצים, שזה אישה וגבר.
והם קשורים לנפוליון?
עוד איך? הם רבו עם נפוליון כל הזמן.
תכף נגיע לשני הסופרים האלה שעליהם נדבר, אבל קודם קצת על נפוליון, אנחנו עדיין לא יודעים איך הוא תפס את השלטון, בואו נחזור לרגע הזה.
הוא תפס את השלטון ב-1799, בעזרת אחיו, לוסיאן, שהוא היה ראש המועצה. כלומר, הוא דאג איכשהו, שאנשי המשפחה היו... גם במקומות מכרים, וזה יימשך כל הזמן.
כן.
וזה אולי גם החולשה של נפוליון.
הנפוטיזם.
הנפוטיזם, והוא חילק את השלטון עם אנשים אחרים שלא היו מוכשרים כל כך. נפו זה נקרא בלטינית בן אח או בן אחות. על כן, המשטר הנפוטיזם זה קרובי משפחה ששולטים. אם נפוליון היה גאון, הקרובים שלו לא היו...
לא הכל עובר בתורשה.
בדיוק. זה לא עניין של תורשה, הוא היה בין הצעירים במשפחה. כן. אבל היום, למשל, הטוענים, יש גם כאלה, משפחת בונפרטה, היא טוענת שהיא יורשת של השושלת, אבל הן היום נפוליוניסטים בצרפת. אין אף אחד תומך בהם. אם כי ניהלתי מסע ומתן עם אחד מנסיכי נפוליון, ורצה להקים ספרייה נפוליונית באוניברסיטת תל אביב.
ולא עלה בידו.
לא. אני לא יודע מי השם, ואני מבקש לא לחקור את העניין הזה.
100%, השארנו את זה אחרינו. אז נפוליון כובש את השלטון, והצעד הראשון שלו, החלפת המשטר.
ונפוליון על ידי הפיכה צבאית, כיסל את משטר הדירקטואר, הדירקטוריון עם כמה שאת הדירקטורים, ועבר לקונסולט.
נזכיר, לפני נפוליון היו 5 דירקטורים כן. ששלטו בצרפת, ובכל פעם ברוטציה, אחד מהם היה השולט העיקרי, המושל העיקרי.
כן, בינינו בין עצמנו, אם אני יכול ללמוז למה שנקרא בצרפתית, ההיסטוריה הקטנה, כלומר, ההיסטוריה שעוסקת בחיים הפרטיים,
כן.
האישה שבה אחד הדירקטורים, ברס, ניהל רומן, תהיה לאחר זאת יוזפינה, אשתו של נפוליון, למעשה ברס, הדירקטור, אשר תמך בנפוליון, העניק לו גם את אהובתו.
אז אני מבינה שג'וספינה הייתה מעורה מאוד במסדרונות השלטון.
כן, היא הייתה אצילה, ג'וספינה בוארנה.
כן.
היא נולדה במרטיניקה, באיים הצרפתיים באמריקה.
אבל אם אני מחזירה אותנו שוב לנפוליון, אז הוא משתלט על השלטון...
כן.
בהפיכה צבאית, והופך את הממשל לקונסולט.
למעשה, הקונסול הראשון היה הדיקטטור של צרפת. שני הקונסולים אחרים, מי שיודע מי הם, והם היו דמויות משניות.
הקונסול הראשון הוא נפוליון.
כן.
נפוליון עצמו.
Thank you.
ואיך הציבור מקבל את ההשתלטות הזו של נפוליון והפיכתו למושל היחיד, אחרי שהם, הרי הם רק עכשיו מרדו, הם רק עכשיו השיגו את המהפכה.
הם השיגו אותה, כלומר, המלך איננו.
אז בא לנו עכשיו מלך חדש, אז מה זה עוזר?
זה לא מלך חדש, זה קיסר.
הבדל גדול.
הבדל גדול, מפני שהמשטר הפיאודלי הרוס. כלומר, נפוליון יחלק תוארי אצולה, אבל האנשים שקיבלו את התוארים הללו לא שולטים על עיקרים.
וזה אולי ההישג המשמעותי ביותר של המהפכה הצרפתית. אנחנו בדרך כלל מתייחסים רק להפלת שלטון המלוכה, אבל בעצם מה ששינה באופן משמעותי ביותר את המארג החברתי הצרפתי, זה ביטול הפיאודליזם.
ברביעי לאוגוסט 1789, האספה הצביעה ברוב קולות על ביטול הפיאודליזם, והפיאודליזם בוטל ולא הוחזר לצרפת. גם מכנה זאת, זאת הצד הגדול החברתי של המהפכה הצרפתית.
שהפיאודליזם, נזכיר, זה הצורה שבה בעלי האחוזות למעשה שיעבדו את העיקרים שעבדו את אדמתם.
בדיוק.
והעיקרים
לא
האלה...
לא בדיוק שיעבוד, אבל כמעט שיעבוד.
הם בעצם עבדו את האדמה, וכל כן. התשואה, כל הסחורה...
גם שילמו מיסים.
בדיוק.
והשילים לא שילמו מיסים. והיו גם חייבים לעשות עבודות ציבוריות למען המדינה. וכל זה תוהר. כל זה נגמר.
אז נפוליון כובש את השלטון, מעניק תוארי אצולה, אבל לא מחזיר את הפיאודליזם.
כן.
איזה שליט הוא היה? קשוב לצורכי העם, או קשוב בעיקר לצרכיו שלו?
הוא היה שליט מסוג חדש לגמרי. והצרפתים התהמו. קודם כל, הרוחות החגיגיות נמשכו 20 רגעים. לא היה זמן.
בניגוד לארוחות שנמשכו בעבר אצל המלך לואי.
חצי יום.
חצי יום היו יושבים, מתחילים במנה ראשונה ומסיימים במנה עשירית אחרי שעות ארוכות.
בדיוק.
אז פה אצל נפוליון הכל ענייני.
הכל ענייני, הכל מהר, הכל באופן אובייקטיבי הוא ניסה פחות או יותר להיות, אבל הוא היה האדם שסכסך צרפת עם כל אירופה.
נכונה השמועה שהוא היה מסוגל לכתוב מכתבים שונים בשתי הידיים בו זמנית?
לא, לא, זה מוגזם. אבל הוא הדהים את בני דורו. הם ראו בזה פנומנה. מבני שהמדינאים הצרפתים לא היו נחשבים לפעלתנים כל כך. ועכשיו יש אדם שאין לו זמן.
וכשאתה מדבר על סגסוג של צרפת, זה בעיקר מבחינת הכיבושים של נפוליון, או גם סגסוג כלכלי של האזרחים שיושבים בצרפת?
קודם כל, הוא גמר עם המהפכה, ומה שזה היה חלומם. אמנם הצרפתים עשו את המהפכה והתגאו בה, אבל כל דבר טוב חייב גם לגמור, להיגמר.
כן, באיזשהו שלב המהפכה הלכה והתמשכה,
כן.
ולא הגיע סוף. ונפוליון חתך את העניינים.
לא, הוא גם דיבר על גמר המהפכה.
כן.
פיני לה רבוליציון. אני כבר הזכרתי את זה כשהוא יצא למצרים כדי להחליש את האימפריה הבריטית. בצורה מאוד מקורית. אנשים, אני מצטט, מתו משמחה כאשר הוא חזר. קיבלו התקפת לב.
כן.
ששמעו את זה.
כלומר, הוא היה שליט חזק, שהעניק יציבות.
מאוד צעיר.
נערץ מאוד.
כן.
תחושה שהגיע עכשיו סדר חדש לצרפת.
סדר. לא רק סדר חדש, סדר.
ובתוך המציאות הזו פועלים הגיבורים שלנו שבהם נעסוק היום.
האישה היא גברת סטל, מרי לואיז ג'רמן דה סטל. היא הייתה ביתו של נקר. וכאן נוצרת בעיה מעניינת מאוד. היא הייתה פרוטסטנטית, אבל כן היא לא הייתה יכולה להינשא לקתולי. ורוב התושבים של צרפת הם קתולים. ככה שהיא הייתה במצב שהיא נאלצה בגיל 20 להינשא לשגריר שוודיה.
לשגריר שוודיה?
כן.
כי הוא היה הפרוטסטנטי היחיד בסביבה.
בדיוק. הוא היה בן 27, בגיל 20.
כן.
השגרירות הייתה אקסטריטוריאלית. זאת אומרת, השגרירות והחצר שלה זה היה חלק של שוודיה. שהמשטרה הצרפתית לא יכלה להתערב. וזה היה כמובן היתרון הגדול.
אבל הזכרת קודם שהייתה ביתו של נקר?
כן.
מי הוא נקר?
נקר היה אדם שנחשב לגאון הפיננסי של צרפת. הוא היה שר הכספים, אבל הוא לא היה שר הכספים, בפני שאתה קתולי יכול להיות שר הכספים. על כן הוא היה ממלא תפקידו של שר כספים מבלי להיות שר.
כלומר, הוא היה שר הכספים בפועל, אבל לא בתואר.
בדיוק.
אז אדם בעל הרבה מאוד עוצמה, הרבה מאוד כוח.
כן ולא, מפני שכל פעם שהמשק הכספים נתן סימנים של חולשה, כולם האשימו אותו. זה לא היה נעים, אבל ביתו אהבה אותו מאוד.
איך אנחנו בכלל מוצאים פרוטסטנטים במציאות ההיא של צרפת?
הוא שוויצרי. אהה. עד לפי שגם ז'אן-ז'אק רוסו היה שוויצרי. זה אמר רע. כלומר, שוויצריה, משום מה...
משחק את תפקיד מכריע בחיי של צרפת.
מכריע, לא, הייתי אומר.
למה? אם אנחנו מדברים על ז'אן-ז'אק רוסו, ואנחנו מדברים על מרה, שהיה אחד ממובילי המהפכה הצרפתית, ועכשיו אנחנו מדברים על שר הכספים, כן, דמויות מפתח.
כן, אבל כולם הצהירו עצמם שהם צרפתים.
בסדר.
ולא שוויצרים. היא הייתה למעשה ביתה של גברת נקר, לא רק של מר נקר.
בדרך כלל זה עובד ככה.
כן, את צודקת. הערה היסטורית ביולוגית מאוד מעניינת. אבל גברת נקר, אמא שלה, היה מטרת אהבתו של היסטוריון אנגלי גדול.
שאינו מר נקר.
כן, מפני שמה שלא מבינים היום, זה שהתעלה הייתה מאוד נוחה לעבור. והיו אנגלים רבים מאוד שהשתתפו בחיי הסלונים של פריס.
אתה מדבר על המנש.
המנש, עברו את התעלה.
יש רק כמה תעלות בעולם, לא כל המאזינים שלנו יודעים שכשאתה אומר התעלה, אתה מדבר על תעלת למנש.
בוודאי, אם אני מדבר על צרפת באנגליה, זה מוכרח להיות רק למנש.
נכון. אז עכשיו עמדנו את הדברים על דיוקם, אז אתה אומר, אנשי הרוח, האנגלים, היו פשוט חוצים את התעלה, מגיעים לצרפת ומשתתפים שם בסלונים.
בחיי הסלונים, כן, שהם מעלו תפקיד גדול מאוד באחרת המהפכה.
וכך אותו היסטוריון אנגלי פוגש את גברת נקר ומתאהב בה.
כן, אבל היות והיא הייתה נשואה עם מר נקר, לא הייתה כל אפשרות שהסיפור הזה הרומנטי יימשך.
כן.
אבל האווירה בביתה של גברת נקר הייתה מאוד קוסמופוליטית. הם קיבלו לא רק אנגלים, הם קיבלו גם אמריקאים וגרמנים, וזה מסביר את גברת דסטאן. סטל יהיה למסקנה שהאופקים הצרפתים הם צרים מדי ושרפש גם מסביב, ומה שהלהיב אותה זאת גרמניה, בפני שאף צרפתי לא ידעה גרמנית. אבל עד הסוף לא בטוח שהיא בעצמה ידעה גרמנית, אבל היא קרא גרמנית בעזרת אנשים שתרגמו לה. והדבר המעניין ביותר זה היא הוציאה ספר שנקראת דול אלמניה, על אותות גרמניה. הספר הזה הרגיז מאוד את נפוליאון. נפוליאון עכשיו הוא כבר קיסר.
מה בספר כל כך הרגיז את נפוליאון?
מפני שהיא מעלה מדינה עם תרבות גדולה, עמוקה, והצרפתים חשבו שרק מדינה אחת בעולם יש בעלת תרבות.
בוא נגיד שלצרפתים מאז ומתמיד הייתה גאווה לאומית מפותחת מאוד.
כן, סוף סוף הם עשו את המהפכה הראשונה הגדולה.
ואת הבגט, לא לשכוח. אבל היא עכשיו באה ומספרת בשבחיה של מדינה אחרת, גרמניה.
מדינה אחרת לא, כי לא הייתה מדינה גרמנית, היו כל מיני מדינות.
כמובן.
אבל היא גם נוסעת לגרמניה, והיא מוציאה ספר שנקרא דל אלמניה, על אודות גרמניה, והמשטרה של נפוליאון מאוד לא מרוצה, ונפוליאון עצמו לא מרוצה, מפני שזה לא פטריוטיזם צרפתי, אם כי למעשה היא לא הייתה צרפתייה, אלא שוויצרית.
אז אפשר לצפות ממנה להיות פטריוטית.
אני רוצה להגיד לך שמדי פעם היא הייתה נוסעת לאחוזתו המפוארת של אביה, קופה בשוויצריה. וכאשר המשטרה של נפוליאון הסיקה לה יותר מדי, הייתה נוסעת לשוויצריה, והמשטרה לא יכלה לעשות שום דבר, או לא יכלה לעשות שום דבר מכריע, מפני שהייתה אשת השגריר השוודי.
נכון, יש את העולם הגדול, אין מה לומר, אביה במקור משוויץ, היא נשואה לשוודי, אבל אני רוצה רק להבין, האחוזה הזו בשוויצריה היא מעין אחוזת קיץ, כי הרי אביה פעיל, מר נקר, פעיל בצרפת, אחרי על הכספים בקיץ, נוסעים לנפוש
קופה, זה
לא רע.
ליד אגם ז'נב, מקום מאוד יפה.
ובכל פעם שהיא הרגיזה יותר מדי את השלטון, מיד עקרה את מושבה ועברה לשוויצריה, ושם ידו הארוכה של נפוליאון לא יכלה להגיע אליה.
אבל אנשי הסלון שלה כן הגיעו, כי שוויצריה לא רחוקה מצרפת. אז היא קיימה באותו ארמון, למעשה הייתה יורשת עשירה.
כן.
חיים מאוד אינטלקטואליים, ובאו אנשים מפריס כדי להשתתף בשיחות בסלון שלה. מאוד מעניין שאנשים שבאו לסלון שלה, היה גם מושל ניו יורק, ופתאום בצורה מאוד מוזרה, השפעה אמריקאית, שהתחילה עוד כאשר ז'ילבר מועתי דה לפייט, הציר הצעיר, העמיד את שאלותיו לשירות ג'ורג' וושינגטון,
מהפכה
אמריקאית.
כן, אבל יש עוד דבר אחד שאני לא מבינה, אביה, מר נקר, שרת גם כשר הכספים של נפוליאון עצמו?
לא, לא, לא.
כי אחרת נפוליאון היה כבר סוגר איתו חשבון.
אז צודקת. אבל הוא היה מספר פעמים המנהל של הכספים, כפי שקראו לו, של המהפכה, של המשטרים השונים של המהפכה.
ואז מגיע נפוליאון, ממנה את אנשי שלמה ומקורביו, כפי שסיפרנו קודם, מר נקר עוזב את התפקיד כלאחר כבוד, והיא, הגברת דסטל, ביתו, מתחילה לפרסם ספרים שמרגיזים עוד את נפוליאון.
כן, אבל אני רוצה לציין, הוא היה האל, האדם שבראשית המהפכה, חשבו שיש לו מפתחות לפתור את כל הבעיות הכלכליות לצרפת. אבל כשהוא סיים את הקריירה שלו, הוא היה כבר מנודה, מבוקר ומר נפש.
כי המצב הכלכלי לא השתפר, ובכלל הגיעו הרוחות החדשות שהביאים מונופוליון, ואף אחד כבר לא התעניין באידיאולוגים של המהפכה.
בדיוק. אם כי אהבתה של מאדם דסטל לאביה נשארה כל הזמן איתנה.
טוב, היינו מצפים שהיא לא תושפע מעלייתו של משטר, בכל זאת אבא שלה.
כן, ונוסף לזה היא הייתה מאוד בקרנית לגבי המשטר נפוליאוני. סוף סוף היא הייתה פרוטסטנטית. ועל כן, נקודת הראות שלה הייתה ביקורתית, סוף סוף הפרוטסטנטים לא קיבלו לדת הקתולית.
כן.
ונפוליאון, וזה נדבר כשאזכיר את הדמות השנייה היום בתוכנית שטוברניה, היה מעוניין לשיקום הדת הקתולית, לקחת הכנסיות, ולעובדה שאלוהים נתן לנפוליאון את המלוכה על צרפת.
כמובן,
כן.
הוא ולא אחר. אגב, הספר שלה שמתאר את גרמניה, זה ספר גיאוגרפי? זה ספר מסע? זה רומן?
זה מעניין מאוד, כי אי אפשר להגדיר אותו. זה קולובו על גרמניה, ומה הדבר המעניין שהיא לא ידעה גרמנית, אלא היו מתרגמים לה כל מיני טקסטים, עד הסוף היא התלהבה מגרמניה, וראתה התפתחות שונה מצרפת, שאפשר ללא ספק ללמוד ממנה. אחרי זה, כאשר נפוליון והמשטרה שלו הציקו לה יותר מדי, היא נסעה לגרמניה. ושם הכירה כל מיני אינטלקטואלים, ובין השאר גם שלגל, שכתב ספר על פילוסופיה הודית. ככה מבחינה זאת היא הייתה לגמרי חדשה בתרבות הצרפתית. היא הייתה פתוחה כל רוחות העולם.
קיבלה מקורות מהרבה מאוד תרבויות.
אם כי, כאשר היא הוציאה מהדורה של הספר שלו, 10,000 כרכים, נפוליאון נחרים את כולם. וזה הביא לה נזק כספי גדול מאוד. אבל היא הייתה די מרוצה להיות מעונה בשם
חופש הביטוי.
הביטוי, כן. עכשיו, גברת דה סטאל הייתה אישה נמרצת. כאשר היא הייתה קצת מבוגרת, היא לקחה לעצמה מאהב, זה לא דה סטאל, אלא איטלקי אחד, שהוא היה ב-23 שנים צעיר ממנה.
יפה, לא רע.
הצלחה אישית גדולה שלה.
אבל מה עם בעלה? הוא היה איתה, הוא תמך בה, איפה הוא עמד ביחסים האלה מול נפוליאון?
היו להם 3 ילדים. בת אחת שניסה להציל גדול מאוד, שצרפת קתולי, ובן אחד שמת אחרי דו-קרב, בגלל משחק קלפים.
אוי, איזה שטות.
כן, כמובן. ועוד בן אחד, ובעיקר היה לה סלון. והיום יש על הבית, ששם היה הסלון שלה, 3 רדיבק, הכתובת ידועה לכל הצרפתי, שאומר, כאן היה הסלון של גברת דה סטאל.
יפה. זהו, ותראה, לאן כבר הגענו, שאתה מספר לי על הרומן שלה, ואני כבר כל כך מושפעת מהלכות החיים הצרפתיות, שאני אפילו לא מתרעמת על כך שהאהבה בינה לבין בעלה כנראה...
לא,
פגע.
לא הייתה אהבה, אבל
בדיוק.
כאשר הוא גסס, שהסוף היה הבדל גדול בשנים ביניהם.
כן, 7 שנים, זה לא הבדל כזה גדול.
כן,
תחשוב על ההבדל עם המאהב הצעיר, 23 שנים, זה הבדל יותר משמעותי.
זה היה צודקת. אז היא טיפלה בו, בבעלה הגוסס, בנאמנות, וכולם אמרו שהיא אישה לדוגמה, אם כי היה לה מאהב.
טוב, יחסית לסטנדרטים הצרפתיים, זה...
לא רק צרפתים, של האווירה של המאה ה-18, שהייתה אווירה מאוד קלה.
כן.
אם כי אני יכול להגיד שהפרוטסטנטים נחשבו ליותר חמורים בעיני מוסר.
מאשר הקתולים.
הקתולים, כן. סוף סוף המלכים הפרוטסטנטים לא הפגינו את אבותיהם כפי שעשו השליטים הקתולים.
כן. אבל הגברת דה סטאל הביעה ביקורת נחרצת ברורה מול נפוליאון, או שזה בעיקר השתמע משיחות הסלון?
זה משתמע בספרים, היא כתבה גם רומן. היא כתבה כמה רומנים, שהנושא של רומן זה אהבה. וספר אחד, קורין, קורין זה שם של בחורה, זה למעשה היא. היא מתארת את עצמה, את אהבותיה, את השאיפות שלהם, ואומרים שאחרי מותה הפסיקו לקרוא את ספרים שלה, אבל בימי חייה היא הייתה סופרת ידועה והעריץ אותה בחוגים מסוימים.
ומה בספרים שלה השתמע כביקורת נגד נפוליאון?
קודם כל, היא הייתה מאוד אינדיבידואלית. והיא טענה שאני נולדתי עם לב גדול בעולם בלי לב. זה כבר משהו רומנטי.
כן.
ונפוליאון כל הזמן, אחרי שהוא השמיד את המהדורה, 10,000 הכרכים ש...
כן.
למעשה... המרגלים שלו ישבו בסלון שלה, כדי למסור לו כל מה שמתרחש. וכאשר יוציא את הספר לאודות גרמניה, אז המושל המשטרתי של פריז אמר לו, גברת, זה לא ספר פרו-צרפתי. כלומר, את רוצה להוכיח שעמים אחרים שווים לצרפתים, וזה אי אפשר לסבול. סוף סוף צרפת יודעת שהיא המדינה החלוצית הגדולה של ההשכלה.
בהחלט, אין עוררין על כך. אבל אני מנסה רגע להבין את הפעולה של נפוליון. זו לא הפעם הראשונה, לצערנו גם לא האחרונה, שאנחנו רואים כמיהה למנהיג חזק, ובאמת עולה מישהו ניסה על גלי האהדה הציבורית, הופך במהירות רבה לדיקטטור, ומפעיל שיטות משטר, אתה מדבר על המשטרה, אתה מדבר על החרמת הספרים, שיטות דיקטטוריות ממש.
כן, כלפי גבל דסטל, הוא היה באמת דיקטטור, אבל בתחומים אחרים הוא היה די טולרנטי וליברלי.
אז למה רק כלפי? כלומר, מה בא כל כך הקפיץ אותו? אז היא כתבה בשבחה של גרמניה.
אז אי אפשר, כשצרפת ידועה כמדינה חלוצית בתרבות האירופאית, פתאום היא כותבת לגרמניה, והייתה גם התיידדה עם כל מיני סופרים, היו מקרים לטקסטים שלהם, והיא התלהבה משלגל, מהשלגל, הוא היה גרמני משכיל, אשר כתב על דת ההודים, והוא הצביע על העובדה שיש גם מחוץ לרומאים וליוונים אנשים שתרמו להתעתות העולם.
כן, המערב עד היום לא ממש קולט את זה, צריך לומר.
לא, בדיוק. והיא הייתה חלוצה במחשבה הזאת.
ומעבר לזה, היא גם אישה עמידה מאוד, והיא לא צריכה לדאוג לקיומה, אז גם אם הוא מכרים לה את אותם 10,000 עותקים, אז זה כמובן מכה כלכלית גדולה בשבילה, אבל זה לא שהיא עכשיו תידרדר לרעב או לעוני.
סוף סוף היה קופי, האחוזה שלה בסוף, בשוויצריה. ומעניין מאוד שהיא מצאה הערצה גדולה מאוד באנגליה. סוף סוף אנגליה הייתה האויבת של נפוליאון, ופתאום האנגלים מוצאים שיש בפריז אישה עם אבות מפורסמים, והיא נגד נפוליאון. על כן, אחרי שהייתה בגרמניה, ולמדה כל מיני דברים על גרמניה, אבל היא לא למדה גרמנית.
כן.
היא נוסעת לאנגליה. ושם היא ליאונליז, כלומר היא הייתה האריה, כל האינטליגנציה הבריטית קיבלה אותה בהתלהבות, והיא פתחה סלון בלונדון, וכולם היו מאושרים להיות מוזמנים שם. זה כמובן נפוליאון לא סבל.
טוב, אבל לגבי מה שקורה באנגליה, באמת הוא כבר לא יכול לשלוט.
כן, אבל היא סוף סוף הייתה לא אזרחית צרפתית, אבל ביתו של שר צרפתי.
יש את רוח צרפתית שבאה ומתנגדת לנפוליאון, ואפילו מוציאה את דיבתו רעה ברחבי העולם.
זה נכון. והיא הייתה מקיימת סלון, ששם אנשים גדולים מאוד, כמו למשל טלרן, שהיה שר גם של נפוליאון.
כן.
היה משתתף. אבל תשכחי ש אמא של גברת דסטל הייתה מטרת אהבתו של היסטוריון אנגלי מפורסם.
ולכן הקשר המשפחתי לאנגליה כבר היה מבוסס.
כן. אם כי גברת דסטל, האם, לא גברת דסטל.
גברת נקר.
גברת נקר.
אמא של גברת דסטל.
כן. הייתה פרוטסטנטית נאמנה לפרוטסטנטיזם, והמוסר שלה היה מאוד מה שהצרפתים קוראים ריגידי, זאת אומרת קר.
כלומר, ההיסטוריון האנגלי אולי חיזר אחריה, אבל היא לא נענתה
לא.
למה המצב.
היא הייתה נאמנה לבעלה, נקר, ולמעשה אפשר להגיד שגם לביתה, שעקבה אחרי התפתחותה. גברת דסטל לא הייתה יפה.
אתה אומר את זה בנחרצות.
היא הייתה שמנה.
בסדר?
כן, אבל אני מצטט אנשים של התקופה הזאת.
100%.
והדבר המושך ביותר היו עיניה הגדולות והעמוקות.
וחוכמתה כמובן.
כמובן, אז אני מדבר על זה מבחינה מינית.
כן.
ההצלחה בתור אישה. והיא הייתה איזושהי תחרות בנוגע לנקר.
כלומר?
אביה.
כלומר?
כלומר, היא חשבה שאביה אוהב את אשתו, אמא.
הגיוני.
הגיוני, כן, אבל היא רצה להיות המבריקה, והיא חשבה שהיא יותר חשובה מאמא.
אז היא והאם התחרו על ליבו של אב בצורה כזו או
כן.
אחרת.
כן, זה מאוד מעניין. אוי. כן, זה לא הגיע לשנאה.
לא, בסדר, בוודאי שלא, אבל זה לא בריא. זה לא דינמיקה בריאה בבית.
לא, אבל
ואחרי מי נטה ליבו של האב? אחרי האם או אחרי הבת?
אני חושב שהבת. כי הוא פתאום גילה שאומנם אשתו גם כן משכילה ויודעת כל מה שמתרחש בעולם התרבות, אבל הבת שלו היא סופרת, היא הוגה. הרומנים של גברת דסטל, הם תמיד נקראים אפל אישה אחת, גיבורה אחת, ולמעשה הם מתארים את הגילוי העולמי, הגילוי שכסה הגיבורה שלה מגלה את העולם.
כן. כמה זה היה נפוץ באותה תקופה שנשים היו גיבורות ספרים?
לא כל כך, רק אני הייתה חלוצה במובן מסוים. וזה עורר גם סקרנות גדולה מאוד, ועוד מעט אני אדבר עם סופר אחר של התקופה שלה, אשר היה מאוד מאושר להיות מוזמן בסלון של גברת דסטל.
הזכרת קודם, לצד הגברת דסטל, פועל סופר נוסף שאנחנו רוצים לדבר עליו היום?
פרנסואה רנה דה שאטובריאן.
וואו, איזה שם.
כן, אבל אל תשכחי ששאטובריאן זה גם צלי בשר, שהומצא על ידי שאטובריאן שלנו, שהיה משורר גדול וסופר גדול, אבל גם טבח גדול. הוא היה בריטוני, זאת אומרת קלטי, האזור המערבי של צרפת, ונולד בסן מלו, זה עיר נמל, ולאבי היה מקצוע מאוד מעניין.
לאביו?
לאביו, כן. הוא היה בעל עבדים.
בעל עבדים?
וסוחר עבדים.
מאוד הומני מצידו.
אבל גם איש חיל הים, הצרפתי. הוא היה אדם מאוד קר. ואם כי היו לו 10 ילדים, האווירה בארמונו הפיאודלי, המתפורר של משפחת שאטובריאן, הייתה אווירה לא נעימה. ועל כן שאטובריאן מצא מפלט בשיחות עם אחת מאחיותיו. הוא היה מטייל איתה ומספר מה ליבו.
הוא היה אח הבכור במשפחה?
לא, הוא דווקא הצעיר ביותר.
הצעיר ביותר, כן. בין הזקונים.
אחרי זה סידרו לו נישואים עם בחורה שהוא בכלל לא הכיר. זה הקרובים סידרו את זה. ואחרי שהוא התחתן, המהפכה הלצה אותו לנסוע לחוץ לארץ. ושם הייתה רומן עם אנגליה צעירה, כאשר ברגע האחרון היא גילתה שהוא נשוי. וזה היה בסוף הרומן הזה.
כן, אבל בדיוק תהיתי, זאת אומרת, אמרתי לעצמי כשדיברת, שבאמת אין סיבה לתמוע על ריבוי הרומנים, כשכל מערכות הנישואים נולדו
בדיוק.
מסיבה של אינטרסים ולא מתוך אהבה, אז... סביר שאנשים יחפשו את הרומנטיקה במקומות אחרים.
אני רוצה לחזור לגברת דסטל ולציין שכאשר היא הייתה כבר מבוגרת, היה לה רומן עם קצין איטלקי צעיר שהיה ב-23 שנים צעיר ממנה. ומה שמעניין, שאחרי מותה של גברת דסטל נגמרו גם חייו של הבחור האיטלקי הזה, הוא חלה, מת כחצי שנה אחריה.
משברון לב.
כן, זאת אומרת שההבדל עצום בגילים לא הפריע לו לאהוב אותה. שאטובריאן החליט שהמצב בצרפת לא בריא לאדם אצילי, הוא היה סוף סוף רוזן.
אבל מה, הוא לא תמך במהפכה?
הוא היה אנטי-מהפכני.
אנטי-מהפכני?
כן, הוא הלך להצטרף לאותם האצילים הצרפתים.
בקובלנץ?
קובלנץ, כן.
באותה עיר בגרמניה, שם אליה ברחו האצילים הצרפתים, שרצו להקים צבא.
והקימו.
והקימו צבא אנטי-מהפכני.
בדיוק. שאטובריאן היה בקשר איתם, והוא החליט שהאווירה באירופה היא לא בריאה, ושנסוע לאמריקה. כן. זה החלוץ הנסיעות לאמריקה.
כן.
ועכשיו הפרשה האמריקאית היא זקוקה לבדיקה. מפני שיש אנשים מבקרים שטוענים שהוא תיאר נופים באמריקה שהוא לא היה שם. אבל הוא נמשך גם על ידי האינדיאנים. והוא כתב רומן בשם נאצ'ז, בשם סבט אינדיאני, שם הוא מעריך את האדם הפשוט, הטהור, הבלתי מקולקל על ידי התרבות קלוקלת. ולמעשה זה אחד היסודות של הרומנטיזם. הלכת אל העם הפשוט, הטהור, המקורי.
אבל אם הספר שלו הוא ספר פרוזה, כלומר רומן, אז הוא לא חייב להיות נאמן למציאות. אי אפשר להאשים אותו בזה שהוא מתאר נופים שהוא לא ביקר בהם, אם לא מדובר בספר מסעות, בספר גיאוגרפיה.
אני רוצה להגיד לך, למשל, יש סיפור שנתקבל על ידי ג'ורג' וושינגטון, והיום טוענים שקבלה כזאת לא הייתה קיימת. הוא המציא את זה. אני לא חקרתי את הנושא הזה, כן. אבל הוויכוח עדיין נמשך.
טוב, סופר, יש לו דמיון פרוע.
ואחרי זה מאוד מעניין, כי הוא חוזר לצרפת, אחרי שהחנינה של נפוליון, שעכשיו הוא קונסול,
כן.
מעניק לפליטים הפוליטיים, והוא הבין, שטובריאן, שעמדת הדת משתנה.
כלומר שהקתוליזם שוב חוזר.
חוזר, כן? כי נפוליון מעוניין להחזיר קתוליזם, הוא סוף סוף הוכתר על ידי אפיפיור.
כן.
ועל כן הוא כותב ספר שנקרא גאוניות הנוצרות, לג'יני דה קריסטיאניזם.
אני רואה שזה בטח דמות שהיא מאוד אהובה עליך, שטובריאן, שגם מתנגד למהפכה וגם כתב ספר בעד הנצרות, איש כלבבך.
לא בדיוק. אבל הוא ספר גדול. על כן יש לו תמונות והשוואות מצודדות נפש. עכשיו שטובריאן מתקבל על ידי הספר הזה, ששירת את האינטרס של נפוליון.
אבל מה יש בספר? מה, הוכחות פילוסופיות לצדקתה של הנצרות?
היסטוריה, והוא כתב גם ספר שני שנקרא הקדושים המעונים, שזה כמובן מעלה את האישים הקתולים.
מעצים את הפולקלור הדתי.
כן, הפולקלור לא בדיוק, אלא הוא היה סוף אדם מאוד משכיל.
כן.
והוא איבד את זה. עכשיו פרט מאוד מעניין, הוא היה אהובה של החצר המלכותית, כאשר הבורבונים חזרו, אם כי הוא עצמו לא סבל אותם.
בוא רק נזכיר באיזה שלב הם חוזרים לתמונה, הבורבונים?
הספר שלו הוציא, יצא לאור ב-1799, כלומר השנה האחרונה של המאה ה-18. שהמאה ה-18 לא הייתה מאה דתית, מאה אנטי-דתית.
כן.
אבל הוא פותח הצעידה האחורנית אל הדת הקתולית, והספר הוא מאוד יפה דרך אגב.
אבל הם חוזרים לשלטון אחרי המפלה לא, של נפוליון?
לא, קודם כל הם חוזרים פיזית.
כן.
לצרפת מפני שנפוליון העניק חנינה.
אוקיי.
למהגרים שעזבו את צרפת.
ובאיזה שלב הם חוזרים לשלטון?
לשלטון זה הבורבונים. ב-1820.
אז כרגע אנחנו רק מדברים על המצב שנפוליון שולט, הבורבונים נמצאים בצרפת בעקבות החנינה שלו, ויש להם כוח...
הבורבונים הם בשלטון. כי אחרי התפטרות נפוליון, הרוסים והגרמנים והאנגלים הגזירו את השושלת הבורבוני. והדמות הראשית היה לואי ה-18. מפני שהם טענו שהבן של לואי ה-16 מלאך, אם כי הוא מת בזורית נער.
כן.
אבל הוא היה לואי ה-17, ועכשיו לואי ה-18, היו שלושה אחים.
כן.
והוא שולט, והם מעריכים, הבורבונים מעריכים מאוד את שאטו בריאן, הם מקרבים אותו. הוא מונה קודם כל שגריר בקנטון שוויצרי, ולה, שהדבר שאני מכיר את הקנטון הזה, והדבר המושך בו, זה שהבירה שלו נקראת ציון. הוא שגריר אותו בקנטון.
כלומר, הבורבונים כל כך מרוצים ממנו מעבודתו, מהתיאוריות שהוא מפיץ, שהם שולחים אותו להיות שגריר.
קודם כל בקנטון שוויצרי, שזה
בסדר,
לא דבר
אבל
גדול,
עדיין זה נחמד.
אבל אחרי זה יהיה שגריר בכס הקדוש, ואחרי זה
יהיה... בוותיקן.
בוותיקן. ואחרי זה יהיה שר החוץ של צרפת.
מה את עושה?
שיתמוך בפלישה בספרד שנחשבה כעוברת יותר מדי שמאלה.
אז הוא לא רק סופר, הוא גם פוליטיקאי.
כן, בהחלט. אבל כל המפעל הספרותי שלו היה לשרת את הרעיונות שלו.
כן.
ומאוד מעניין שבמידה שהבורבונים שלטו, הם נמאסו עליו. ועד הסוף הוא הכריז, הוא כתב ספר שאסר להתפרסם בימי חייו. והספר נקרא זיכרונות מעבר לקבר. ממואר דוטרוטוב, ששם הוא למעשה מפתח תיאוריה שמאוד מפתיעה. הוא אומר, אני אמנם מלוכני, אבל אני בעד הסיסמה של המהפכה. ליברטי, גליטי, פרטרניטי. חופש, שוויון ואחווה, מפני שההשכלה שלי וכל זה מושך אותי לכיוון הזה.
אבל את זה הוא מעז לומר רק אחרי מותו.
הוא כתב את זה okay, בספר ש...
אבל לא, לא פרסם.
לא, לא. אבל עכשיו פרשת החווה, בינו לגבין גברת ריקמיה, שהיא הייתה מקיימת סלון, שימי לב לחשיבות העצומה של הסלונים.
כן.
והוא קונה לעצמו בית, במקום פרוע, שנקרא עמק הזאבים.
וואה.
כן.
לא נשמע מקום סימפטי.
הוא רומנטי, אל תשכחי.
כן. לא הייתי רוצה לצאת לטייל שם, אבל...
לא, אבל עם אדם שימציא צלי חדש, אפשר לסמוך עליו, שהוא לא היה כל כך רחוק מתענוגות החיים.
כן, ושם הוא מנהל את הרומן עם הגברת ריקמיה?
כן, דרך אגב, יש תמונה מפוסמת של ריקמיה, הוא כותב אותם הזיכרונות מעבר לקבר, והוא רצה להיקבר, בים.
בים.
באי שאפשר להגיע אליו רק כאשר בתעלת המנש, כשגיעו את המים יורדים. הייתי שם, מחכים שם כדי שהים יורד, ואז נוסעים בסירה, רואים את הקבר, שהוא מאוד גרנדיוזי.
כמובן.
סלעים כאלה מול הים, וחוזרים לפני שהים חוזר גם כן. זה היה טריק שרומנטי מאוד, שהצליח. כן? גם ורדסטל וגם שטובריאן היו החלוצים של הרומנטיזם הצרפתי, שאחרי זה יבואו שמות גדולים כמו ויקטור היוגו.
ומה שמעניין זה שהוא מהצד הימני והיא מהצד השמאלי של המפה, ושניהם מייצגים את אותו זרם ספרותי.
כן, שזה מאוד סינתזה במובן מסוים. הרומנטיקנים סירבו להגיד מה הקשר הפוליטי שלהם, אבל ברור שזרם חדש, הם רצו דברים חדשים ולא שמרנים.
שעה היסטורית המהפכה הצרפתית חלק שלישי הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על חלוצי הרומנטיזם הצרפתי עורכת נטלי פדון ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן ביצוע טכני, בן יהודאי, גרם ג'קסון, דני אור, אסף סיטון ואור אנצר. בתוכנית הושמעו קטעים מיצירותיהם של מנדלסון, בטהובן, באך, לואיג'י בוקריני, שופן והרולד.
Thank you.